ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו נהגנו לעסוק בימי הקיץ, בימי שלישי, בשעה הזו, בסדרת שיחות שנקרא לבניינה של תורה, בנושא לימוד תורה. חודש אלול, נמשיך באותה מתכונת, אבל נעסוק בענייני תשובה, שגם זה חלק מבניינה של תורה, כידוע. כשבאים לדבר על מושג התשובה, ישנו קושי גדול מאוד. אנחנו יודעים שיש 24 דברים שהרמב"ם מונה אותם כמעכבים את התשובה, אבל האמת שלכל אדם שרוצה לדבר על מושג התשובה או להתקדם בנושא הזה, ישנו קושי נפשי גדול. מלבד אותם מעכבים, יש קושי בעצם התהליך גדול מאוד. כל אחד מבין שהמושג תשובה הוא איזה מושג של חנק במידה מסוימת, ככה זה נראה לכאורה. הרב קוק כתב, ישנו מאמר בסוף אורות התשובה, התשובה והשלום. הדבר שהוא המעכב הראשי, שהוא כולל בקרבו באמת את כל שאר העיכובים, הוא המושג של ציור התשובה המקושר שלא על פי האמת. זה לא דבר אמיתי ונכון כמו שנראה היום בעזרת השם. אבל מה נתפס אצל בני אדם? הוא מקושר עם דלדול נפש, עם חולשה, עם רפיון, עם הנמחת החיים. כי מה אדם חושב, מה זה תשובה? כבר אי אפשר לחיות. לכן הגדרתי את המילה חנק. זה איזשהו סד התשובה, שבאמת הולך, ככה זה נתפס, שבאמת נראה לאדם, הוא הולך להגביל אותו, להנמיך את החיים שלו, לצמצם את כוחות החיים שלו. במילים מודרניות שלנו הייתי אומר לחנוק אותו. אבל אומר הרב, זה לא על פי האמת, זה לא נכון. זה לא נכון. אבל כיוון שכך אנשים מבינים, לכן זה גורם להם לעיכוב גדול נפשי להיכנס למושג של תשובה. לא רק במי שנמצא בעולם אחר, והוא חושב, מה, תשובה? זה אולי לבוש שחורים ולהיות סגור, ואי אפשר לעשות שום דבר. אפילו כל אחד ואחד מאיתנו בעצם, הוא מתחיל לחשוב על זה בעומק, אז זה נראה לו קצת מאיים, חונק, מגביל, מנמיך את החיים. ככה הייתי שמח, הייתי פורח, באתי לישיבה, אומרים לי, אלול, אלול, חרדה, מפחיד. אני רוצה לחיות, אני לא רוצה להיות חנוק. אני רוצה להמשיך, אני באתי לא כדי שיקחו לי את כל כוחות החיים שלי. באתי לישיבה או באתי לאלול, זה בסדר, להמשיך להיות שמח. ופתאום פה אומרים לי, תישאר, חרדה בנפש. השבוע אמרנו, זה מפחיד, זה מאיים. עוד לפני שנכתב אורות התשובה, העסיק את הרב זצ"ל הרבה הנושא הזה, והוא רצה מאוד לכתוב בנושא התשובה, והוא כותב לרב חרל"פ באיגרת שינה הנחית שהוא רוצה לכתוב את איגרת התשובה. והיה לו רצון גדול לחבר, הוא כותב חיבור כזה. ובאותה איגרת הוא מסרטט את המחשבות שלו, מה זה בעצם החיבור הזה בנושא תשובה. והנה, הפתיחה שלו היא בנושא הזה. מהי הפתיחה? ביסוד הכל, בראשית, בבסיס, צריכה לבוא ההסברה הכללית של ביטחון התשובה ועוצם השלווה ושמחת עוז שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו. דבר ראשון, צריך לבאר, צריך להסביר שהתשובה נותנת קרקע יציבה לאדם. היא לא משמיטה את החיים מתחתיו, בדיוק הפוך. היא נותנת לו ביטחון, היא נותנת לו שלווה, היא נותנת לו יציבות נפשית, היא נותנת לו שמחה. אם נספיק, אז נראה במקומות אחרים שאם לא, אז לא שווה. אולי לא כדאי, אם זה יגרום שהוא לא יהיה שמח בצורות מסוימות. אבל מה? אז אם ככה, אז שמחה וססון. אז אמרנו, אלול, אלול, חרדה, צופחת, שופר, מפחיד. אני לא יודעת כמה מפחדים מהשופר, אבל הוא בא להפחיד אותנו. התקע שופר בעיר ועם לא יחרד, הוא מביא הרמב״ם את הפסוק הזה. זה בא להפחיד אותנו. ופה אנחנו אומרים עכשיו שצריך שמחה וצריך שלווה, ולא לטעות באותה טעות שהבאנו בתחילת דברינו. מוסיף וכותב, צריך לכוון עם זה לבאר איך שמחת אמת זאת ונועם זיו קודש זה איננו מפר עירה חלילה. אם זה שמחה, אז זה כבר הורס, אז איפה עירת שמיים? הפחד, העירה זה נראה איזה משהו של צמצום. עירה זה גבורה, זה צמצום. אז זה צריך להראות שזה לא ככה. משפט מיוחד, צריך להראות ולבאר שזה לא מגרע כחוט השערה מכל התעוררות נפשית הנקנית בנפש מכל מיני ציורים של עירת התאה. אני אסביר. מה זה עירת התאה? התאה זה התחתון, הנמוך. העירה הנמוכה, וזה עירה כבר מדרגה, אם יהיה זה לאנשים וכולם, זה יהיה נפלא. עירת התאה זה עירת העונש. אדם מפחד, יש יום הדין, פחד פרדים, כמה אנשים, רחמנא ליצלן, פתאום איזה שפט דבר אחר שנכנסה לעולם, פתאום לא גמרו את השנה שלהם. יום הדין זה מפחיד, יש פחד, אז אדם מפחד, מה גורם? חטאים. אז בטח שזה לא הולך עם שמחה. אם אדם יש לו משפט בשר ודם, אז הוא שמח, מפחד. אבל צריכים להראות שהשמחה הזו היא לא סותרת עירת התא. זה לא מגרע כחוט השערה מעירת התא. דיברנו השבוע על דבר רבי ישראל מסלנט, על חרדה. איך זה יכול לעבוד הדבר הזה? הרי בעצם אותן מחשבות יכולות ליצור לאדם דיכאון. אם באמת יאמין, וצריכים לעבוד על זה, שיום הדין זה יום הדין, ושם הכל נקבע, אז זה מפחיד. אז חלילה יכול להביא את האדם לידי דיכאון, לידי עצבות, לידי צמצום, כמו שהוא אמר מקודם, לידי הנמחת החיים. איך אנחנו מראים את זה? נראה שהתשובה היא פשוטה מאוד. ביסודו של האדם, כל אדם מאיתנו, ביסודו של אדם, בטבעיות של האדם, בטבעיות של האדם מישראל בפרט, נמצאת אותה דבקות אלוקית מופלאה, האלוקים עשה את האדם ישר. זוהי הטבעיות של אדם מישראל. בעצם כל אדם נברא בצלם אלוקים, אבל בפרט מדברים אנחנו בעם ישראל. בטבעיות, בטבע של האדם מישראל, נמצאת שאיפה אל הטוב. נשמתו כמאה אל מקור חוצבה, כמו שהמסילת ישרים מדבר על הנשמה שהיא בת מלך, היא מתאווה אל העליונים. אומר המסילת ישרים, שום דבר אחר לא מספק אותה, כל הנאות העולם הזה אין להם ערך אמיתי מול ערך ההנאה והעונג בדבקות האלוקית. כאשר אדם מרגיש, זוכה להרגיש את הטבעיות שלו, הוא מתלבש בשמחת אמת, לא בשמחה מזויפת חיצונית שבאים בדרנים ורוצים להצחיק אותו, זה כמו לדגדג ילד, אז הוא יתחיל לצחוק. זה לא שמחה. שמחת אמת זה נובע מתוך מחשבה, מתוך שכל. אם אדם מצליח להתחבר למחשבות עמוקות, מה בעצם הוא רוצה מעצמו בעולם הזה? וככל שאדם מתקדם יותר בהרגשות האלה, הוא מרגיש יותר ביטחון, הוא מרגיש יותר שלווה. משום שהחטא קורע את האדם. החטא מטלטל את החיים. אם אדם עוד אדם נורמלי, בעולם של כל כך הרבה דברים נוראים, רחמנא ליצלן, כל כך הרבה אנשים מאבדים את חוש הישרות, אבל אדם שהוא עדיין נורמלי ולא התקלקל וחוש הישרות שלו קיים, אז החטא גורם לו לסערה בנפש. אי אפשר לראות בעולם הזה דבר לא תקין ולחיות עם זה. יש כאן פרק נפלא בפרק ג' שמתאר את ההרגשות של החוטא. שאלו פעם את הרב צבי יהודה, איך אבא שלך יכל לתאר בדיוק מה עובר על החוטא? הוא היה שייך לעולם של קדושה, הוא היה שייך לבחינה של צדיקים מעיקרה, שהוא מדבר עליהם במאורות התשובה. איך הוא יכל לכתוב בדיוק מה עובר על החוטא בפרק ג'? הרב צבי יהודה ענה, לא נריך, אבל ליהודים, כמו שהתוסות מתרץ על בן עזאי, איך הוא ידע והרי לא נשא אישה? הרב צבי יהודה בכה ואמר, סוד השם לרעיו. הפרק הזה הוא הגילוי אלוקי שמתאר מה עובר על החוטא. הרמב״ם הרי כותב לנו פרק שביעי בהלכה זין, כמה מעולה התשובה, אם יש היה מובדל שוקץ, רחוק, ועכשיו הוא נדבק בשכינה. והנה כאן בפרק הזה מתאר הספר אורות התשובה כמה שוקה הייתה הנפש. חושבים חגיגה, שמחים, הנפש של הבן אדם הזה השוקה, היא מסכנה, היא בחנק. בעוד מסע החטא, המסע באלף, מסע החטא, כדרותו של החטא, גסותו, סבלו היום מונח עליה. אוי כמה הייתה השוקה הנפש שהיא נמצאת בחטא, כמה הייתה ירודה, כמה הייתה סחופה. ואפילו עם עושר וכבוד חיצוני נפלה. כן, הוא נוסע באוטו יפה, אבל בתוכו הוא אכול. אין שמחה, אין שמחת אמת. אפשר לצחוק כי שמעו בדיחה ברדיו, אבל אין שמחת אמת, שמחה של שלווה, של נועם, שדיברנו עליה, הזכרנו אותה מקודם. מה יועיל כל הון אם התוך הפנימי, תוך החיים מדולדל ויבש? מה זה ייתן לו? במסתרים תבכה נפשו, יבוא הביתה ומה? והאוטו המהודר שהוא נסע בו עכשיו ייתן לו שמחה מול הילדים שלו? אם הוא שקוע בעולם אחד, באלמא דפירודה, אז הנפש שלו דבויה, סחופה, עשוקה, החטא מעיק עליה. אבל בתהליך התשובה קורה דבר הפוך. הרי אמרנו מקודם, יש פה צד של חנק, וכעת מה מאושרה היא כעת בהרגישה בקרבה כי כבר נרצה אבונה? אם אדם מרגיש הוא מתחיל להתקרב לטבעיות שלו, פתאום הוא מרגיש עושר באלף. העושר בעין לא מחפה על עושר באלף, אבל הוא מרגיש עושר, כי קרבת אלוקים חיה ומהירה בקרבה. הוא חזר לטבע האמיתי שלו, הוא קל מסע הפנימי, ואז היא מלאה מנוחה ושלווה. זאת היא הנקודה בעצם של התשובה. כאשר אדם נכנס לעולם של התשובה, הוא נכנס לעולם של אמת, לעולם של עושר. הוא לא צריך לפחד. מושג התשובה הוא לא חנק, הוא הפוך, הוא חיים. כל אחד מאיתנו שינסה להיכנס לעולם המופלא של תשובה, ישנם הרגשות לא אמיתיות שעליהן דיברנו בהתחלה. אבל כאשר כל אחד ואחד מאיתנו נכנס לעולם המופלא הזה, הוא מתחיל להרגיש את ההרגשות כפי מידת ההתקדמות שלו. צריך לברר איך מתקדמים, מה זה בדיוק תשובה, זמן כעת לא יאפשר. אבל כאשר אדם נכנס לעולם הזה, הוא אמור והוא יהיה. זה מה שהתשובה צריך לבאר לו, ואת זה אני בספר אומר הרב קוק, אני רוצה לבאר. הוא ייכנס לעולם של ביטחון, לעולם של שלווה, חודש אלול הוא חודש של עבודה, הוא חודש שהוא לא בא לבטל את היראת אתה, חלילה, נגיד, מה פתאום? תנצרה אחד גדול, ריקוד אחד גדול. לא, יש יראת אתה, ודאי שיש יראת הפחד. מי שלא מפחד מיום הדין, משהו בנפש שלו פגום. אז הוא לא מאמין ששם קובעים מי יחיה ומי ימות. עוד מעט נגיד כבר הוא נתנה תוקף. אבל זה לא סותר בכלל את מה שמוטל עליו כאדם, כפרט. ומי שעובר ונכנס לאותו תהליך מופלא של תשובה, אדרבה, הוא מאושר. הוא צריך להיות מאושר. ואם חלילה, הזכרנו בהתחלה, כבר לא נפרוט היום, אם חלילה זה מביא אותו לתהליך הפוך, סימן שהוא לא בדרך נכונה של תשובה. ישיבת הכותל.